היי, אני נועם.
ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי קיוז. בכל פרק נדבר על דמות אחרת וקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.
הפעם נארח את רון דוברווינסקי. נדבר עם רון על קריירת הריקוד העשירה שלו, האתגרים וההצלחות בתחום הוראת הסווינג, ההבדלים בתרבות של קהילות סווינג ברחבי העולם, על מה הכי חשוב לשים לב כשרק מתחילים ללמוד ועוד המון. מתחילים. היום אנחנו ממש מתרגשים לארח את רון, אנחנו כך אוהבים ללכת תמיד להתחלה ולשאול את השאלות שהן יותר ראשוניות לגבי הרקע בריקוד. אז רון, היה לך איזשהו רקע בריקוד לפני שהתחלת לרקוד סווינג?
לא רקדתי בכלל עד אזור גיל 15-16, במסיבות עם חברים. הייתי יושב בצד עם החבר'ה והיית אלה שרוקדים, הייתי מסתכל על זה מהצד, זה היה מאוד לא קשור אליי. באזור גיל 16 אז אני התחלתי יותר ויותר להתחיל לזוז למוזיקה, בעיקר עם עצמי בחדר בלי שאף אחד מסתכל. ואז גם התחלתי לרקוד במסיבות עם חברים, התחלנו לצאת למועדונים, מוזיקה היפ-הופ, מוזיקה אלקטרונית. התחלתי יותר ויותר להיכנס לזה, אז יותר התחלתי להתאמן על היפ-הופ וברייק דנס. זה היה הבסיס שלי.
ומאיפה לקחת ההשראה ולמדת צעדים חדשים? כי יוטיוב עדיין לא היה משהו היום. אז מאיפה בעצם למדת תוכן חדש?
קודם כל מייקל ג'קסון. כמו רבים וטובים, רמה של קליפים זמינים ב-MTV. ייי, MTV, תראו מה זה. ממש וינטג'. אבל זה נגיד דוגמה למשהו שנתן הרבה השראה באותה תקופה, ואז אתה מנסה לעשות כל מיני מובים ולרקוד לכל מיני שירים ולעשות שטויות. ככה שאחרי שגררו אותי לסלסה, באותה תקופה ממש לא עניין אותי, שוב הייתי עסוק עם ההיפ-הופ שלי, ואז הכרתי שם את אחת המדריכות, והיא הייתה ככה מאוד אינטואית מבחינת סוגי הריקודים השונים. לא היה יוטיוב, אז היא שלחה לי איזשהו מאגר סרטונים של ריקודים, ככה ללינק ל-FTP, כן, אני זקן, ושם ראיתי מיליון סרטונים של כל מיני ריקודים, וחלק מזה היה סרטונים של ריקודי סווינג, וככה די נילקתי על זה ברמה שהיה בזה משהו שונה, היה בזה משהו מיוחד, גם המוזיקה, גם אופי התנועה, ככה בעצם גיליתי שיש חיה כזאת. ואז כשחשבתי, אוקיי, אני רוצה לרקוד את זה, אז לא היה את זה בארץ בכלל באותה תקופה, ואת זה ככה מצאתי רק שנתיים אחרי. כשהגעתי לתל אביב, זה סיפור בפני עצמו, אז אני מניח שתרצו שאני אספר עליו גם, אבל לשאלתך לגבי הרקע, זה בערך השתלשלות האירועים.
אז איך למעשה הגעת להתחיל לרקוד סווינג?
הגעתי לתל אביב באזור 2007, וככה מצאתי את שירלי אושר, שירלי אושר ומיכל רמנוביץ', הן אלה שבעצם הראשונות שהתחילו ללמד לינדי-הופ בישראל, ב-2007, אולי אפילו טיפה לפני. הן למדו בארצות הברית, שירלי אני יודע, למדה בשיקגו, רקדה הרבה מאז שהייתה נערה. הן בעצם התחילו ללמד סדנאות פה ושם בתל אביב, וככה אני הכרתי אותן. את הצעדים הראשונים שלי בזה עשיתי אצלן. שנה אחרי הגיעה לארץ רינה חיית, רינה פתחה סטודיו שנקרא דנס תל אביב, שהיה בזמנו בדיזינגוף 98. אני באותה תקופה בכלל, אני שומע הרבה מאוד דברים, והטעם שלי הוא יחסית אקלקטי, אבל ג'אז היה מאוד מאוד רחוק ממני, וגם אף פעם לא שמעתי את זה בבית, ואני גם לא מהילדים שגדלו חזק על דיסני ומחזות זמר ודברים כאלה, אז גם את זה לא היה לי, אז לקח לי הרבה זמן להתאהב בג'אז. וזה קרה, אבל זה משהו שבהתחלה בכלל, בתור מישהו שהגיע מהיפ-הופ, עם כל המשתמע מבחינת סוג של המוזיקה, הסוג של הביט, הסוג של הגרוב, הסוג של ההקלטה, אז בג'אז בכלל בהתחלה היה לי קשה מאוד למצוא 5, 6, 7, 8, רגע, אני לא שומע את הביט, כאילו מה הולך פה? ובאותה תקופה גם היו הרבה הקלטות שהן לא הכי איכותיות נקרא לזה ככה, אבל עשו הרבה רימאסטרינג לכל מיני דברים, ויש עכשיו דברים הרבה יותר איכותיים שאפשר לשמוע, ובאותה תקופה, אתם יודעים, זה כאילו אתה לוקח MP3, מקודד אותו ב-128 kbps, ואז כזה היה לי מאוד קשה, כי בהיפ-הופ בדיוק הפוך, הביט הוא מאוד בפרונט, אז מבחינה מוזיקלית היה לי אתגר גדול. אם בהתחלה מה שמשך אותי זה האופי של התנועה, אחרי זה זה גם קטע מוזיקלי אפילו לקח את זה למקום עוד יותר חזק של כמה הדבר הזה מדהים ומיוחד. גם יש לי את האופציה של לתקשר עם המוזיקה וגם לבטא את עצמי דרך המוזיקה, וזה לא בהכרח אותו דבר. כלומר, אני יכול לשקף דברים, אני יכול להוסיף דברים, אני יכול לייצר סוגים שונים של אינטראקציות, ואם מוסיפים לזה גם את הקטע של הריקוד הזוגי, אז השילוב הזה של הרובד הנוסף של תקשורת עם מישהו שרוקד איתך וחולק איתך את החוויה הזאת, וגם עוזר לך לייצר חוויה עשירה יותר. כלומר, אתה שומע את המוזיקה גם דרך הפרטנר שלך ורואה את כל התמונה הזאת בצורה הרבה יותר מלאה ועשירה. זה די מדהים בעיניי וזה מאוד כיף. בסופו של דבר, זה שאין מספיק ידע ואתה מחפש לצלול עמוק יותר, אז זה משהו שגרם לנו. קודם כל, התגבשנו בשלב יחסית מוקדם כצוות, וזה בעצם היה הבסיס המאוד מאוד ראשוני של סווינגיט, שבזמנו נקרא אולי לינדילנד. זה היה שירלי ומיכל ואני ורן, גם בהמשך יאנה וברק הצטרפו, אם אתם מכירים. כצוות אנחנו התחלנו להתאמן ביחד, לחקור את הדברים כקבוצה, וזה משהו שאפשר לנו קצת יותר לקחת את זה הלאה ולהעמיק יותר ממה שכל אחד היה יכול לעשות לבד, וזה גם היה הרבה יותר כיף. ואז גם התחלנו לנסוע וללמוד עם כל מי שרק אפשר, ולנסוע יותר לחול, לפסטיבלים, ולעבוד אחד על אחד עם כל מיני מורים שמצאנו באירופה, וזה מאוד עזר לנו להתקדם ולגדול בתוך הריקוד הזה.
ואיך למה שגדלת מהצוות הקטן שהייתם לקהילה?
לאט ובזהירות. מאוד בהדרגה. אם עכשיו אתם באים ואומרים סווינג למישהו ברחוב, אז כנראה שלא ידעו על מה אתם מדברים, אבל יש סיכוי שכן זה יתחבר למישהו איכשהו. באותה תקופה זה בכלל היה כזה, אין מושג על מה מדברים. הייתי עושה מסיבות פה ושם אצלי בדירה, בסלון, וכל הקהילה בערך יכלה להיכנס כאילו לסלון בבית שלי. עוד מישהו ועוד מישהו התעניין ועוד מישהו יתחבר לזה, ולאט לאט זה גדל והתגלגל. אז כאילו עכשיו הקהילה היא כבר בת 15 כמעט, תלוי מאיפה סופרים, אבל הקהילה גדלה מספרית, זה הדבר הכי obvious. אני חושב שהקהילה גם התבגרה יותר בשנים האחרונות, גם מבחינת גיל ממוצע, אתם רואים הרבה יותר חבר'ה עם ילדים שבאים לרקוד, עדיין אגב הממוצע הוא עדיין באזור גיל ה-30 פלוס מינוס כאיזשהו ממוצע גס. בהתחלה זה היה מאוד קטן, מאוד אינטימי, יותר מדי אינטימי, זה היה כולם אחד בתחת של השני וכולם מכירים את אחד השני, והיום יש אנשים שלא מכירים אחד השני בכלל, באים לאיזושהי מסיבה, אז לא רק שלא יודעים את השם, בן אדם הם לא מכירים אותו בכלל. ויש בזה משהו חיובי בעיניי, כלומר זה אומר שהקהילה כן מתפתחת. כבר לא איזושהי קליקה אחת של חברים קרובים שעושים משהו שהם אוהבים, אלא זה קצת יותר גדול מזה. וגם חשוב להגיד שלהגיד את המילה קהילה זה גם משהו שהוא תלוי למה מתכוונים. יש את קהילת חיפה ויש את קהילה של החבר'ה בירושלים ויש את הקהילה של החבר'ה שהם יותר בקטע של בלוז ויש קהילה של חבר'ה שעושים שג. לאט לאט בתוך קהילה כללית שמתבגרת, נוצרות תתי קהילות באופן יחסית טבעי, וזה משהו חיובי וטבעי סך הכל בעיניי, וזה משהו שהוא גם סממן שרואים אותו בקהילה שלנו. באופן טבעי, קהילה שיותר מתבגרת, יש בה יותר תתי חבורות במרכאות. יש את החבר'ה שהתגבשו במחזור מסוים שהם התחילו לרקוד, ואז הם החברים הכי טובים שיוצאים ביחד ומבלים ביחד גם מעבר לסווינג, ואז באופן טבעי הם גם יותר בקליקה כזה אחד עם השני בסיטואציות שהם כן של סווינג. אז זה גם משהו שקורה, בלי קשר לתחום עניין במרכאות אחר, אלא נקרא לזה באופן נסיבתי. אז זה משהו שאתה רואה יותר בקהילה בוגרת, וזה משהו שרואים גם אצלנו.
מאחר ואתה כבר המון שנים בתחום, ויצא לך גם ללמד ברחבי העולם ולרקוד ברחבי העולם, אתה שמת לב לאיזשהו משהו שמאפיין את הקהילה הישראלית של רקדני סווינג, לעומת קהילות שונות ברחבי העולם?
אני חושב שמשהו שמייחד את הקהילה שלנו, הייתי אומר שזאת קהילה שהיא יחסית יותר מעורבת מקהילות אחרות. כלומר, מעורבת במה שקורה, וזה משהו שהוא, יש לו יתרונות וחסרונות כמו כל דבר, אבל אתה כן רואה קצת יותר מעורבות מהאנשים. אם יש קהילות שזה עובר לידם, אז אצלנו לאנשים אכפת. יש יותר יוזמות, למשל. זה משהו שהוא מאוד חיובי, שכן רואים אצלנו בקהילה, שיש אנשים שהם לא בהכרח מטעם בית ספר כזה או אחר, בין אם זה עכשיו לעשות את הפודקאסט, כמו שאתם עושים עכשיו, לבין אם זה עכשיו לארגן מסיבות, כמו שחן עושה בחיפה, וזה מדהים. אז כמובן שיש לזה גם מינוסים לפעמים. זה מייצר כל מיני התנגשויות ואי-הבנות, ואנשים לפעמים קשה להם להבין את הגבול בין איפה הקהילה נגמרת והבית ספר מתחיל והפוך, ובסופו של דבר זה הרבה פעמים מגיע מכוונות טובות. ואני זוכר, היה רקדן שרקד West Coast Swing, ושוב, זה לא אומר כלום על הקהילת West Coast Swing של היום, כי היא מאוד, עברה גם המון המון שינויים, אבל באחת המסיבות הוא אמר, תשמעו, אתם יותר יושבים בחוץ ומקשקשים מאשר רוקדים, כאילו, מה זה הדבר הזה? היה לו מוזר, כי הוא אמר, אצלנו אף אחד לא מדבר, אני בקושי יודע איך קוראים לבן אדם, כזה, אני בא לרקוד נטו, אני על הרחבה וזהו, לא מעניין אותי מי אתה ומה אתה. אני חושב שבקהילה שלנו זה אחרת, זה קצת יותר חברתי, ואנשים ביותר באוריינטציה חברתית ויותר מכירים אחד השני. יש קהילות באירופה שהן הרבה יותר מנומנמות, חבר'ה מבוגרים יחסית, לא ממש ממש מחפשים את הקליקה החברתית הבאה שלהם, או את התחביב החדש וההתאהבות הגדולה, אלא משהו שנחמד להם לעשות מדי פעם, ואז כל הקהילה מרגישה מאוד על אש קטנה. אני זוכר היה פסטיבל שלימדנו בו בעיירה קטנה בצפון שוודיה. פסטיבל, כן, תחשבו, פסטיבל גדול. המסיבה של הפסטיבל מתחילה בשבע בערב ונגמרת בתשע. אז זה משהו כזה, באזור 10 אנשים כבר שמים את המילים ויאללה צריך ללכת לישון, וזה לא באמצע שבוע, כן? זה ויקנד. ומצד שני יש גם קהילות שזה בדיוק הפוך, שזה הרוב רק סטודנטים. נגיד בעיר כמו היידלברג זה די בולט כי יש שם אוניברסיטה, רוב החבר'ה הם סטודנטים, ואז זה קצת יותר תוסס ואנשים קצת נשאבים לזה יותר. מצד שני כל הקהילה מתחלפת כל כמה שנים, מעטים אלה שנשארים שם לתקופה ארוכה, רוב החבר'ה באים לשם ללמוד, ואז הם חוזרים למקומות שמהם הם באו באירופה, ואז זה מרגיש אחרת. אז למשל, בקוריאה, אז הם באופן כללי, אני לא יודע אם זה שיטת החינוך שם, או לא יודע, משהו תרבותי רחב יותר, אבל חבר'ה משלב הרבה יותר ראשוני בריקוד, הם מתחילים להתאמן בצורה רצינית יותר. אם בהתחלה, אצלנו אנחנו רואים חבר'ה שהם כזה, אוקיי, עושים קורס, עושים שניים, רוקדים פה, רוקדים שם, ואז כזה לאט לאט נשווים לזה יותר. כמובן שיש כאלה שלא, יש גם אצלנו את המורלים שהם מ-day one ברבק על זה, אבל בקוריאה בממוצע רואים את זה יותר. אני זוכר שדיברתי עם אדם, מנהל של בית ספר שבסאול יש להם 1,000+ תלמידים. תחשבו אם בבית ספר יש 1,000+ תלמידים, כמה רקדנים בקהילה יש. שם מתאמנים בין השיעורים וממש המשקיעים הרבה יותר משלבים יותר ראשונים, ובסופו של דבר זה משהו שבא לידי ביטוי גם באיזשהו סל יכולות שאתם חווים על הרחבה. מורים אירופאים שייסו ללמד בקוריאה, אחד הדברים שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, אני אישית לא לימדתי בקוריאה עדיין, לא יודע להעיד, אבל כן רקעתי עם הרבה חבר'ה מקוריאה, ואחד הדברים שאומרים שאתה בא למסיבה בקוריאה, לא משנה איפה תנחת בתוך המסיבה הזאת, יהיו לך ריקודים טובים, לא משנה בתור ליד, בתור פולו, אבל כולם טובים. ברור שלא כולם באותה רמה, אבל הרמה הממוצעת יחסית גבוהה. דרך אגב, גם העניין של האופנה שם, הם לוקחים אותו מאוד ברצינות. אתם תראו את התחרויות שלהם, local stuff, כולם לבושים ברמה מחויטת כל כך מדהימה, גם ברוח התקופה, גם מושקע, וגם, בוא נגיד, בקוריאה אתם לא תראו חבר'ה שבאים יחפים למסיבה. אין דבר כזה. עזבו את הפן הבטיחותי, אבל ברמת האתיקט. אנחנו במקום אחד הנמוכים לדעתי ביחס למודעות ההפנתית. אגב, במיוחד בקרב גברים בישראל. אז סטארט-אפ ניישן זה המינוס של ה... אז זהו, יש הרבה מקומות שבהם זה לא ככה, וזה כן משחק תפקיד. תפקיד ברמת ההשפעה שיש לזה, על איך הריקוד נראה ואיך אתה זז בתוך זה, וזה משהו שמאוד מעניין.
מההיכרות שלי עם התרבות הגרמנית, הכל נורא נורא מדויק, דברים מתחילים בזמן, נגמרים בזמן, וזה מאוד שונה מאיך שזה מתנהל בארץ. אז כשלימדת בגרמניה, יצא לך להתקל באווירה הזאת?
כמורה נגיד אני הרגשתי את זה המון בגרמניה, במדינות של סקנדינביה אתה מרגיש את זה גם הרבה, כשל בנורווגיה, אתה מלמד שיעור וכולם עם פרצוף פוקר פייס ברמה של אין חיוך, אין איזושהי הבעת פנים שאתה יכול לנהל עליה ולהבין ממנה משהו, ואז בסוף השיעור באים אליך, וואו תודה, היה שיעור נהדר, למה לא פאקינג חייכתם באמצע, כאילו אני חושב שאני לגמרי פלופינג איט ברמה שזה שיעור חרה ואתם שונאים אותי. זה משהו שנגיד היה הרבה עד שאתה מתחיל להבין שככה זה עובד. בישראל לפעמים אנשים מרגישים מאוד מאוד חופשיים ומדברים וצוחקים ויש דינמיקה הרבה יותר ערה. זה משהו שאני חוויתי בהקשר של ההבדל התרבותי. במסיבות אני לא חושב שזה בלט לי יותר מדי. יש מקומות שבהם מסיבה נגמרת ואז כאילו פום. פתאום יוצאים וכזה, אוקיי, נגמר. אבל שוב, יש מקומות שזה גם בדיוק הפוך. למשל, ספרד, איטליה, אז כאילו יש שם קהילות שיצא לי לראות שזה כזה. המסיבה זה הפרי-פארטי למסיבה האמיתית. כלומר, המסיבה נגמרה, רקדנו, עשינו את הסווינגאוטים שלנו יופי, עכשיו הולכים ביחד למסעדה, הולכים להשתכר, הולכים למועדון, זה רק ההתחלה של הערב, ואצלנו זה לא כך, או לא ברמה כזאת.
בגלל שמדברים כזה קצת על העולם. האם אתה מרגיש גם בריקוד את ההבדלים, כמו למשל שהם מדברים אנגלית, לכל אחד יש את המבטא שלו, אז האם גם אתה מרגיש את זה בריקוד של כל אחד, יש את המבטא של הלינדי הופ שלו?
לא בהקשר של מדינה או תרבות, יותר זה תלוי באיך הסווינג התפתח שם ומה היו הערכים שהיו חשובים לאנשים שהפכו את הסווינג לפופולרי באותו בית ספר, באותה עיר, באותה קהילה. את מרגישה את זה לצורך העניין באותה מדינה, בתוך אותה עיר, אבל שני בתי ספר שונים יכולים להרגיש עם מבטא אחר, במיוחד אם האנשים פחות מתערבבים. אז נגיד אצלנו הקהילה היא מאוד מאוד מעורבבת, כולם רוקדים בכל מקום ויחד עם כולם, נגיד בלונדון, אז יש איזשהו בית ספר של כמה מורים והם מלמדים בצורה מאוד מאוד ספציפית, ויש להם את הקהל תלמידים שלהם שפחות מתערבבים ורוקדים במקומות אחרים. אז אם את תפגשי אותם באיזשהו אירוע גדול כזה או אחר, אז את כן תרגישי את ההבדל במבטאים, כמו שאת אומרת. למשל, את רואה את זה הרבה ברמה של סוגי קונקשן. אחד הדברים שמדברים יותר על הקהילה של הרקדנים ב-LA, זה שהם רוקדים קצת יותר על הצד של קונקשן סגור יותר וקצת יותר סטרצ'י. בעוד שיש מקומות, למשל בכל מיני מקומות בשוודיה, רואים את זה הרבה, שזה ריקוד הרבה יותר פתוח והרבה יותר לוס והרבה יותר רפוי. וזה מייצר סגנון שמרגיש מאוד שונה אחד מהשני, ואז אם נגיד באה ממקום אחד למקום אחר, את יכולה מאוד לחוות את ההבדל. ברמה של, רגע, פה הם עושים דברים קצת אחרת, אבל זה פחות בגלל הקטע התרבותי, אלא יותר בקטע של איך התפתח שם הסווינג, ואיפה היו הדגשים של מי שלימד שם סווינג, וזה יותר משפיע.
נעבור לנושא אחר, שהוא גדול ומשמעותי בפני עצמו, שזו קריירת ההוראה שלך בסווינגית. אז איך בעצם עברת מלהיות רקדן למורה?
לחץ חברתי. לחץ פיזי לא מתון.
אז פניתי לרון, אהב שלא לימד לפני זה בחיים, והוא ממש נלחץ וממש לא רצה, אבל בסוף שכנעתי אותו לבוא איתי ולהחליף שם.
אני בכלל לא רציתי להתחיל ללמד, משתי סיבות. בתקופה שהתחלתי ללמד, אני הייתי מאוד חזק בפאזה של, רגע, אני לא יודע כלום. אני רקדתי באותה תקופה כבר איזה 4 שנים בערך, והייתי מאוד בפאזה הזאת, שאתה מבין עד כמה שאתה לא יודע. בהתחלה אתה כזה, ייי, מגניב, ואז כאילו אתה בשלב מסוים כזה, הולי שיט. אז הייתי בדיוק בפאזה הזאת, והדבר השני זה שמבחינתי ללמד, זה משהו שאני לוקח טוב מאוד ברצינות. חשוב לציין גם שבאותה תקופה זה התחיל מאוד ממקום של משהו שעשינו באופן התנדבותי בשביל להפיץ את האהבה לריקוד נטו, בזמננו החופשי במקביל למשרות מלאות. אף אחד לא התפרנס מזה בשום צורה. אני הייתי יותר על הצד המארגן של הדברים, והתאמנתי המון על הריקוד. ואז אני זוכר רן ושירלי ומיכל אמרו לי, תשמע, צריך להתחיל ללמד איתנו. ואז אמרתי, טוב, סבבה. אז אם עושים את זה, אז עושים את זה הכי טוב שאפשר, ואז צללתי מאוד עמוק לטוב. אבל ברגע שהתחלתי גם הבנתי כמה ספציפית אני אוהב את זה, וגם כמה אני רוצה אפילו להשקיע בזה יותר ממה שהשקעתי לפני, ומה שחשבתי שאני ארצה להשקיע בזה. לא היה מידע זמין לגבי האיך ברמת המיקרו והאיך ברמת המקרו. זה משהו שדי היינו צריכים להמציא את הגלגל, כאילו לא היה משהו שאפשר להגיד, אוקיי, ידוע שאת זה עושים כך וכך, אנחנו ממשיכים לעשות את זה כך וכך. לא. הרבה אנשים, או שהם עשו אינטואיטיבית מה שהרגיש להם נכון, או שהם עשו מה שהם חוו כשהם היו תלמידים. כלומר, פשוט המשיכו עם אותה דרך. וזה משהו שפחות הסתדר לי, ואני מאוד אוהב לקחת את הדברים מאוד ככה, להיכנס בהן בצורה רצינית ומחקרית אקדמית. התחלתי יותר ויותר לצלול למקום של איך נכון ללמד, איך נכון ללמד באופן כללי, איך נכון ללמד תנועה. בסופו של דבר לקחת מתחומי מחקר, תחומים שונים שיש בהם יותר ניסיון עשיר שהם לא סווינג, ולעשות לזה אדפטציות ולעשות לזה את הניסוי ותהייה האינסופי והליטוש של השיטות, גם בתוך הכיתה, גם ברמה הסטרטית. של איך מייצרים לבן אדם תהליך לימוד ארוך טווח שהופך אותו לרקדן מקצועי ברמה בינלאומית. וזה משהו שלקח שנים. תהליך מאוד אינטנסיבי בהתחלה ברמה של המון היוודאות והמון ככה לשבור את הראש על דברים. אם תסתכלו על המערכת קורסים שלנו, יש לנו מערכת קורסים שמאפשרת לבן אדם להתפתח באופן קונסיסטנטי ורציף במשך בערך 3 שנים. מבחינת התכנון והראייה אנחנו מאוד חושבים ומנסים לייצר מצב ש להסתכל על תהליך ולא להסתכל על משהו שהוא כאן ורק כאן ועכשיו, אלא יותר להסתכל על הדברים חודשים ושנים קדימה, ומתוך זה לבנות איזושהי אסטרטגיה הוראתית שלוקחת את האנשים מנקודה א' לנקודה ב'. בהתאם למה שהם היו רוצים. ואחד הדברים שאני מאוד מקווה זה שיצא לנו יותר להרחיב את האופציות ואת הכלים שיש לנו כדי לתת מענה במסגרת המענה ליותר גוונים וסוגים של צרכים של אנשים שונים שרוצים ללמוד את הריקוד הזה יותר ויותר.
מה אתה כן הכי אוהב בללמד?
אני מאוד אוהב את היכולות שזה מייצר לאנשים. אני אוהב שבסופו של דבר אתה רואה איך הריקוד הזה פותח פתח ליכולות ברמה פיזית, לאנשים ברמה תנועתית. הרבה מהאנשים, במיוחד בקהילה שלנו, זה אנשים שלא בהכרח היה להם איזשהו רקע תנועתי, בטח ובטח שלא לא ריקודי, והם כאילו מגלים את עצמם מחדש בהקשר התנועתי. וזה משהו שמאוד מאוד כיף לראות את זה ולתרום לזה. אנשים מתחילים לזוז יותר טוב, גם בריקוד, אבל גם מעבר לריקוד, מתחילים יותר להכיר את הגוף שלהם, להרגיש יותר בנוח עם הגוף שלהם, להתחיל להרגיש יותר בנוח ויותר חופשיים עם התנועה שלהם. זה משהו שהוא לא מובן מאליו, הוא קצת כזה לפעמים הולך לאיבוד בתוך אבל הסווינג אאוט שלי עוד לא שם ולא איפה שאני רוצה, אבל זה משדרג לאנשים יכולות תנועתיות, מוטוריות, באופן כללי, ריקוד משדרג לאנשים יכולות מוטוריות, קוגניטיביות, משהו שמחקרית רק הולך ומתחזק מבחינת התובנות האלה. אז בסווינג יש את זה המון, ובמנה מאוד מרוכזת, גם כפועל נלווה מאיך שאנחנו ניגשים לריקוד ולהוראה שלו, כלומר, בואו תהיו קודם כל רקדנים עם עצמכם ותזוזו עם עצמכם, אחרי זה תתחילו לזוז אחד יחד עם השני ולתקשר ודברים כאלה. ומתוך זה אנשים מקבלים מאוד חזק את האתגר של רגע, אני צריך לזוז, אני צריך לזוז עם עצמי, אני לא רק עכשיו חושב על לסובב את הפולו שלי לצורך העניין. והקטע הזה הוא מאוד מאתגר לאנשים, זה משהו שלא מובן מאליו מהרבה בחינות. זה גם הקטע של לעשות כמה דברים במקביל, זה גם הקטע של להזיז דברים שאני לא רגיל להזיז בכלל. היי, יש לי שכמות, מדהים. אז זה משהו שמאוד כיף לראות את הדלתות ברמה התנועתית, איך זה פותח לאנשים. דבר נוסף זה הקטע המוזיקלי, ברמה של אנשים מתחילים להסתכל ורואים את המטריקס קצת יותר, ברמה של וואו, אני שומע דברים שבכלל לא שמעתי לפני זה. שוב, אני יודע להעיד על עצמי, אני בהתחלה היה לי קשה לשמוע את הוואן ואת הביט בכלל ואת הגרוב ולהבין מה העניינים בכלל ושלא לדבר על הדברים שמעל. ואז ברגע ששומעים את זה, אז רמת הכיף וכמה אתה נהנה מהמוזיקה פתאום הופכת להיות הרבה יותר עמוקה ועשירה, וזה מתרגם לא רק למוזיקה ג'אז דרך אגב, כלומר זה הולך מעבר. ומשהו שמשלים את זה, לראות איך אנשים לומדים לייצר אינטראקציה עם אנשים אחרים, זה גם משהו כל כך כל כך לא מובן מאליו. וזה בעיקר בהקשר של הריקוד הזוגי. זה בעיניי משהו שהוא מדהים, כי מה שאנשים חווים בריקוד הזה זה משהו שלא מתאפשר להם בהרבה מאוד סיטואציות חברתיות אחרות שיש להם בחיים. למשל, תחשבו על מגע. הרבה אנשים שמגיעים לריקוד זוגי, אנשים לא רגילים לעמוד ולהיות במגע אחד עם השני, מישהו שהוא לא הפרטנר שלהם, לא איזשהו חבר קרוב, או לא איזשהו פרטנר רומנטי, ולהיות במגע ולהרגיש עם זה בנוח, ולמצוא את הספקטרום הזה של בכלל איך מייצרים גם מגע פיזי, גם אינטראקציה בין אישית עם בן אדם, ואנשים ככה מתחילים לגלות את התקשורת הלא מילולית בצורה הרבה יותר מעמיקה, ומתחיל להיות להם נוח יותר ליד אנשים אחרים, מתחיל להיות להם נוח לייצר אינטראקציה עם אנשים אחרים, בלי קשר לרוקסטפ, ברמה של איך בן אדם חווה מגע גם בכלל. אז כל הדברים האלה, ברמת איך זה מפתח יכולות של אנשים ברמה בין אישית לייצר אינטראקציה חברתית כזאת או אחרת, זה משהו שגם מדהים בעיניי. ובמיוחד בסווינג, שזה כל כך רב-גוני, שזה גם קרוב, גם רחוק, גם מיליון סוגים של פוזיציות ונקודות חיבור, וגם זה מפתח מאוד את המודעות המרחבית בהקשר הזה. אז כל הדברים האלה מאוד משתלבים ביחד, ולדעתי מאוד משדרגים יכולות כלליות של בן אדם, מעבר לזה שברמה הכי בסיסית הבן אדם לומד לרקוד, ולדעת לרקוד זה מגניב.
כל מה שאמרת, אני לגמרי מתחבר אליו בכל הרבדים, בכל מה שקשור לריקוד הזוגי. אבל בריקוד סולו דווקא שם, הרגע שהכי היה מאתגר עבורי, אבל גם רגע שכאילו בהסתכלות לאחור אני כן שמח מאוד שעברתי, זה מה שאני קורא לו, ואני מתאר עצמי שזה לא השם הרשמי, יש את המעגלים חברתיים שרוקדים, אז אני בראש קראתי לזה circle of shame, בגלל שאתה נזרק, וזה עוד קורה באמצע השיעור, אתה נזרק לאמצע, אתה צריך לעשות את הקטע שלך, וגם יש הרבה פחות, פחות בפעמים שאני למדתי, פחות הפרדות ברמות, זאת אומרת, היו איתי רקדנים מדהימים, והיו איתי אותי, ככה אני הרגשתי. אז כן, זה היה משהו מאוד מאתגר, אבל זה באמת היה חוויה מאוד מיוחדת. ונחזור רגע לתקופה שהייתה די מאתגרת עבור כל מי שלימד, ומתאר עצמי שבמיוחד מי שלימד סווינג, וזו תקופת הקורונה, שעד לא מזמן הייתה מאוד רלוונטית. איך אתם כבית ספר לריקוד, שמלמדים פנים מול פנים, ושהריקוד הוא משהו שמאוד תנועתי, איך אתם התאמתם את שיטת ההוראה שלכם לתקופה של הקורונה?
לפי השאלה זה כזה, אני יודע מתי נועם התחיל לרקוד, גם מבלי להכיר את נועם. הכי טוב שאפשר, ברמה של אוקיי, אז עושים כל מיני שיעורים בזום ודברים כאלה, ורוקדים עם מסכות. אז נכון, לא יכולתי אולי לרקוד תקופה ארוכה בפרטנרד עם אנשים, ובטח ובטח שלא במסיבות, אבל מצד שני היו גם את הפלוסים, ברמה שאתה מרגיש שאתה לא לבד בחושך, החוויה החברתית כן הייתה שם. וזה משהו ש... אוקיי, נכון שלא היה שם מגע, אבל עדיין היה איזושהי אינטראקציה, איזושהי אינטראקציה ברמת אנשים שצוחקים ומחייכים ביחד ורואים שיש אנשים איתם שהם צוחקים מאותה בדיחה באותו זמן, וזה כן אפשר לאנשים לחלוק את הכיף שלהם, אפילו שהם לא היו ביחד פיזית באותו מקום, זה כן אפשר להם לחלוק, אז זה משהו שלדעתי היה בעל ערך מאוד גדול באותה תקופה, ואנחנו למשל לקחנו את הכיוון של לעשות בעיקר שיעורים בלייב, כלומר כן, אחרי זה גם הנגשנו את ההקלטות, הרבה בתי ספר, קולגות שלנו, צילמו הרבה קורסים מוקלטים, מבחינתנו אנחנו בשלב יחסית מוקדם, הבנו שזה לא משהו שאנחנו שמים עליו את הפוקוס המרכזי, כי בקורסים מוקלטים אין את הביחד שיש לאנשים בשיעורים. הקהילה שלנו, אני חושב שזה, הביחד הזה הוא חשוב בקהילה הזאת. יש אנשים שכן חיפשו דווקא להשתדרג בריקוד, ודווקא עם כל הרצון הטוב, זומים בלייב זה לאו דווקא הדבר הכי נוח. אי אפשר להעביר אחורה, אי אפשר לעצור רגע, אבל להרבה אנשים, וגם זה מפידבקים שגם קיבלנו לאורך התקופה הזאת, זה משהו שהרגיש להם מאוד בעל ערך. כלומר, זה שהם עדיין מרגישים ביחד עם אנשים ועם החברים שלהם ועם אנשים שהם מכירים, ואולי הם כבר לא ראו אותם כמה חודשים, אבל הם, הנה, כולנו עדיין ביחד, אנחנו פשוט במדיום אחר. ומשבוע לשבוע אנחנו ייצרנו סדנאות חדשות, ובשלב מסוים כבר גם היינו עם הלשון בחוץ עם זה, כי בזום זה לא עובד כמו בקורס רגיל. היינו צריכים לייצר פורמט שיעבוד טוב לאנשים ברמה שוטפת. היינו די צריכים להמציא מחדש הרבה מאוד דברים ולעשות להם אדפטציות, גם מבחינת התוכן, גם מבחינת המשך. כאילו, באספקט הפדגוגי של הדברים, היינו צריכים לעשות המון שינויים, ובעוד שזה לא יתאים לכולם, זה כן נתן מענה די טוב לתקופה הזאת, והמשכנו לעשות את זה עד לשלבים יחסית מאוחרים. כלומר, יש נגיד קהילות שבהן קצת עשו בהתחלה, ואז לא יותר מדי. לשלב הבא, אז היה את העניין של היינו בזוגות קבועים. ובזוגות קבועים זה שוב לא אותה חוויה, קצת מרגיש שונה, ועדיין זה הרגיש כמו שדרוג מטורף, כי רואים אחד את השני בתלת ממד באוטו ספייס. עם המסכות זה היה טריקי, זה קצת מייצר את האווירה שדיברתי עליה מקודם, שיש כל מיני שיעורים שיצא לי לחוות שאנשים לא ממש מתקשרים דרך הבעות פנים, ואז אתה כזה לא מבין מה קורה. ברגע שכולם רואים מסכות, זה די הופך את זה לכזה by default. אז זה מייצר אתגר גם פדגוגי וגם חברתי, ברמה של איך אתה עכשיו כתלמיד בשיעור כזה, איך אתה לומד לעקוף את הדבר הכי בסיסי והכי אינטואיטיבי, שזה התקשורת הלא מילולית דרך הבעות פנים, ואתה מתחיל להתמודד עם האתגר הזה ועדיין לייצר אווירה חברתית וכיפית. זה היה מאתגר, לא יכול להגיד שזה היה כיף, זה היה זוועה מבחינתי, זה גם פאקינג חם, אבל זה כן היה הרבה יותר נחמד מלשבת בבית ולגמרי להתנתק מזה, וזה גם היה יותר נחמד מלהיות בזום. ואני חושב שכולם קלטו את זה כשחזרנו לגמרי, שכזה, וואו, כמה כיף לגעת באנשים ולחייך לאנשים בלי מסכות, ולא לחשוב על רסס טיפתי ולהרגיש בטוחים עם זה. אגב, אנחנו חשבנו שיקח לזה יותר זמן. כשאנחנו חזרנו, היינו בטוחים, אמרנו, פאק, אנשים וכזאת קפה, שהם בטח ייקח הרבה זמן עד שירגישו בנוח לגעת אחד בשני ולרקוד ריקוד זוגי, ולא, אני חושב שאצלנו זה היה כזה, אוקיי, פאק איט, זה היה מאוד מהיר ברמה של חזרנו למצב פרי קורונה מבחינת חשש של אנשים לגעת אחד בשני, מאוד מאוד מהר. בהתחלה כן היה את זה, ממש בהתחלה, אנשים ככה חששו ורקדו אולי רק עם מישהו אחד, שמרו על איזשהו ריחוק יותר, אבל מאוד מאוד מהר זה כזה, כאילו לא היה כלום. מבחינת הרבה אנשים, הקורונה זה היה איזושהי פאוזה, ומבחינתם היו אנשים שהיו מאוד מעורבים, כמוך נוגה, ומאוד ככה עבדו על הריקוד תוך כדי התקופה הזאת והכל, ויש אנשים שזה פחות התאים להם באופן די טבעי גם. אבל אחרי שחזרנו, אצל חלק מהאנשים זה היה כזה, הנה, הכל קפה, אני עכשיו בדיוק באותו מקום כמו שהייתי לפני שנתיים, וזה לא נכון, אלא אם כן עשית משהו במהלך השנתיים האלה, והיו אנשים בדיוק הפוך, כלומר הם התחילו באיזשהו משהו התחלתי כזה בתחילת הקורונה, אבל אז במהלך התקופה הזאת הם עבדו והתאמנו הרבה, ואז חברים שלהם מסתכלים, אוקיי, אתה איתי במתחילים, אבל הבן אדם כבר לא מתחילים, בן אדם כבר רוקד ממש סבבה, והיו ממש כמה חבר'ה שנתנו חתיכת קפיצה והשקיעו בתקופה הזאת, ונפתחו פערים בין אנשים, זה פקטור שהרבה אנשים לא לקחו אותו בחשבון בכלל, לא לכיוון כזה ולא לכיוון כזה, אז זה משהו שהייתה איזושהי תקופה של הסתגלות, גם מבחינתנו, מבחינת לפתוח קורסים, כאילו אתה פשוט, אתה משערך רמה של אנשים בקורס נתון, זה היה מאוד קשה, כי זה היה מאוד מגוון, כי לכאורה יש אנשים שהם באותו המקום, אבל הם כבר ממש לא באותו מקום, כי היה שנתיים של קורונה ודברים אחרים קרו עבור אנשים שונים, אז זה היה מעניין.
לא, אני יכולה לספר מחווה אישית, כי נראה לי שאני מבין הילידי קורונה של הסלנג. כאילו עשיתי שני שיעורים מתחילים, ואז ישר, לפני הסווינג הלט הראשון, נכנסנו לסגר.
אאוץ'.
אז לי זה באמת החזיק אותי את השפיות שלי. וגם יצא שהכרתי הרבה אנשים מהקהילה, בזום. בפעם ראשונה שראיתי אותם במציאות, זה אחרי הקורונה, כי אחרי שאתה מסגרים, ועכשיו שאני מגיעה לתל אביב, כזה, זה אתם, למדתי אתכם שנה ומשהו, עשיתי אתכם קורסים. מה הפסטיבל הכי מגניב או הכי כיף שלימדת בו?
אחד הדברים היותר מיוחדים שיצא לי לקחת בהם חלק זה פסטיבל שנקרא Swing Summit, וזה היה פסטיבל שהוא מאוד קטן מצומצם בערים בצרפת, ככה במקום יחסית מבודד, ריזורט כזה. זה נמשך חודש ואפשר היה להירשם לשבוע אחד, שבוע שתיים, קצת כמו הרנג. וזה פסטיבל שבו היה מאוד דגש על ללמוד, אבל גם להתאמן וגם להיות בקבוצות מאוד קטנות, ברמה שאפשרה הרבה מאוד יחס אישי והרבה מאוד עבודה עם אנשים אחד על אחד. זה משהו שגם מבחינת הווייב, שהיה בו, זה היה מאוד רגוע ואינטימי, ושוב, לאו דווקא מה שאנשים מחפשים בפסטיבל, הם דווקא מחפשים את הוואו, מלא אנשים ומסיבות מטורפות ובלגן, זה היה אחר, זה היה מאוד קטן ומצומצם, כמו איזשהו ריטריט יוגה כזה, אבל זה כן אפשר מאוד לאנשים לשדרג את היכולות התנועתיות שלהם והיכולות המוזיקליות שלהם בריקוד בצורה מאוד משמעותית. בפסטיבל גדול, למשל, אז זה יותר קשה, זה ככה להתמקד על משהו. חווים מיליון דברים מסוגים שונים, ואז שוכחים 80% מזה, ועוד לחילופין זה נשאר אצלך על הטלפון בתור ריקאפ מאוד אחמד, אבל אתה אף פעם לא מסתכל עליו, שלא לדבר על להתאמן עליו. ושם זה היה ברמה של אוקיי, למדת משהו חדש, ואז אתה מתאמן עליו, ויש לך גם את המורים לצדך, בזמן שאתה מתאמן על זה. וזה משהו שעזר מאוד לאנשים פשוט לקפוץ מדרגה בזמן יחסית קצר. כן, זה היה מאוד מיוחד, אני מקווה שהם, לימדנו שם הרבה שנים, אני מקווה שהם יחזירו את זה שוב, כי זה היה משהו שלפחות כרגע אין הרבה כאלה, אני מקווה שבאופן כללי זה פורמט שיהיה גם לצד הפסטיבלים הגדולים.
והפרספקטיבה שלך לגבי איזה פסטיבלים התחברת אליהם, היא זהה כמורה וכרקדן?
כמורה וכרקדן זה ים של שיקולים שהם קצת שונים. כמורה, אתה מחפש דברים שונים ממה שאתה מחפש כרקדן, אבל מעבר לזה, גם אם אתה מסתכל על זה רק כרקדן, אז זה קצת כמו אוכל, ומה בא לך עכשיו? יש שנים שאתה מאוד בדיאטה שמכווינה אותך למקום אחד, ודווקא בא לך על סוגים שונים של מאכלים, ושנים שבהם זה לא ככה. כלומר, זה גם קצר טווח וגם ארוך טווח. אז אותו דבר לגבי פסטיבלים. אז בהתחלה למשל, אני מאוד חיפשתי את הפסטיבלים שבהם אני יכול ללמוד עם האנשים הספציפיים שאני רוצה ללמוד איתם. אם אתה עכשיו נוסע רק כדי לבלות ולרקוד עד אין סוף, אתה לא תבחר את אותו פסטיבל, כמו שאתה עכשיו נוסע ואתה מחפש להשתדרג בתור רקדן שלמד א' ב' ג' דברים חדשים ועבד עם המורה שהוא ממש רוצה לעבוד איתו וללמוד ממנו באותה תקופה. אז זה לא יהיה אותה בחירה של פסטיבל. חשוב גם להגיד שאתה לגמרי, לגמרי, לגמרי יכול להשתדרג כרקדן גם אם אתה לא עושה שיעורים בפסטיבל. יותר מזה, המלצה חמה לכולם, עדיף שתהיו סבבה עם עצמכם לפספס שיעור או שניים במהלך פסטיבל, כן? אפילו ששילמתם על זה, אפילו שיש מורים טובים, אם זה מאפשר לכם לרקוד יותר בסבבה במסיבה. אם אחד הדברים שהם כזה, אני חושב שחבר'ה שמתחילים לנסוע לפסטיבלים לפעמים לא חושבים שהם חשובים כל כך, זה הקטע של כמה מסיבות הן משדרגות את הריקוד, במיוחד כשרוקדים עם מלא אנשים, עם סגנונות ריקוד שונים, עם מלא מקומות שונים בעולם. זה משדרג יכולות בטירוף לא פחות ממלא שיעורים שתעשו, ויש לזה ערך עצום. יותר מזה, אז כאילו זה ברמה של מה אני מחפש חברתית. האם אני עכשיו מחפש פסטיבל, אם אני נוסע לפסטיבל גדול מול פסטיבל קטן, אז פסטיבל גדול, אז אני כנראה יהיה ברמה של היי, והסתובב עם השלושה, ארבעה, חמישה אנשים שהם חברים שלי מהארץ או לא מהארץ, רוב הפסטיבל, ובפסטיבל קטן, אז יהיה ברמה של כולם מכירים את כולם, וזה מרגיש אחרת לגמרי, אז כאילו זו שאלה של חברתית, מה אני מחפש וממה אני נהנה. אנשים שונים, מבחינתם זה מאוד אחרת, זה גם ברמה של גם כמה שנים אתם בקהילה, אז בהתחלה זה אולי יותר נוח לנסוע לפסטיבל כזה, אבל עם השנים זה הופך להיות דווקא יותר נוח לנסוע לפסטיבל אחר.
מה שקורה בהרבה פסטיבלי ספרינג בעולם, ובארץ לא כל כך קורה, בתקופה האחרונה לפחות, זה תחרויות של ריקוד סווינג. זה משהו שהיה קורה כאן יותר בעבר?
הייתה תקופה שבארץ היינו עושים הרבה יותר תחרויות ממה שזה היום, כאילו מה זה, יותר ממה שהיום לא צריך להתאמץ כי אין כלום, אבל הייתה תקופה שהיינו עושים תחרויות כמעט על בסיס חודשי, כי רצינו שזה גם יהיה אספקט שאנשים יוכלו להתנסות בו וליהנות ממנו, מי שרוצה. וראינו גם את היתרונות והחסרונות של לעשות את זה ברמה לוקל, ברמה של קהילה מקומית, ויש הרבה יתרונות ויש הרבה חסרונות. למשל, יש אנשים שהרגישו שפתאום הסביבה נהייתה תחרותית מדי, אספקטים כאלה שזה הרגיש להם הרבה פחות בנוח. מצד שני, יש אנשים שממש ממש זה עזר להם עם מוטיבציה ולדחוף את עצמם, וגם לחבור לאנשים אחרים ולהתאמן, וכאילו דווקא גיבש חברתית. נגיד, אחד הדברים שאנחנו כן רוצים להחזיר, ומשהו שכבר הרבה זמן לא היה, וזה משהו שמאוד אהבנו ועבד טוב לפני הקורונה, זה כל הנושא של השואוקייס נייט. זה משהו שאנחנו רוצים שיהיה שוב ברמה של לתת לאנשים את העידוד ואת המקום ליצור, לייצר הופעות קצרות או ארוכות, אבל ברמה של לעמוד על במה. הוא לא בדיוק תחרות, אבל הוא גם לא סושיאל דאנס נטו.
לקראת הסוף יש כמה שאלות כלליות שאנחנו אוהבים לשאול. הראשונה היא, אם יש לך טיפים כלשהם לרקדנים מתחילים?
שלושה דברים. קודם כל, תשמעו הרבה מוזיקה. תשמעו מוזיקה, תשמעו מוזיקה ותשמעו מוזיקה ברמה של לא לשים את זה ברקע, תשמעו את זה. לא משנה אם זה בנסיעה באוטובוס או באוטו, בלילה לפני השינה, אבל לשמוע מוזיקה, לזמזם את המוזיקה, להכיר את המוזיקה, להבין את המוזיקה, זה ממש שווה לצלול לזה כבר מההתחלה. זה משהו שסופר עוזר גם ברמה של להכיר את הקונטקסט שבו הריקוד הזה נוצר מלכתחילה והוא קיים בו, וגם זה עוזר ברמה הכי בסיסית של קורדינציה, כי אם אני עכשיו לא שומע משהו או לא מודע לזה שזה בכלל קיים, אז על אחת כמה וכמה קשה לי לסנכרן את התנועות גוף שלי עם הדבר הזה, במיוחד כשיש גם עוד מישהו שמחובר אליי באותו הרגע ואני מנסה גם לתת לפרטר שלי יחס. אז זה מאוד מאוד עוזר גם לייצר את אותו המולטיטאסקינג שאנחנו כן עושים ברמת הרבדים השונים בריקוד, וזה גם עוזר להבין איך המוזיקה הזאת making the dance make sense. להקשיב לזה באופן אקטיבי, ברמה של אולי לספור בהתחלה קצת, לנסות לזהות ציפורים, לנסות להבין, רגע, איזה כלי ניגן שם, מה זה סקסופון? כן, לא, כאילו ממש לחשוב על זה ברמה ככה, לא רק לתת לזה לעבור ליד האוזן, אלא ממש להיכנס בזה. זה עושה המון, וזה הופך את כל האינטראקציה עם הריקוד להרבה יותר מעניינת. בגלל זה גם השקענו המון שיהיה בערוץ ספוטיפיי של סווינגית. דבר שני, כבר קלישאתי, אבל כזה, כן, תתאמנו קצת בבית. אז שוב, I cannot stress it enough. קצת, אבל תדיר, בכל מה שקשור לבניית יכולת תנועתית, וגם ביכולת לימוד של סקיל, גם מוזיקלי, גם תנועתי, כל דבר אחר, תדיר יותר, עדיף על מרוכז ומדי פעם. כמה דקות, כל יום יומיים, אם אתם תחזרו על משהו ותנסו איזה, לעשות איזה טריפל סטאפ, או לעשות את הסווינג אאוט, אפילו בסולו, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שהם אולי מעסיקים אנשים שרק מתחילים לרקוד, וכזה לא יושבים להם טוב, וטיפונת לצאת מהקומפורט זאת מזה ולנסות לפענח משהו על בסיס תדיר יותר, עושה הבדל עצום. טווח של שבועות, חודשים, שנים, זה עושה הבדל מטורף. אנחנו באופן כללי כאנשים overestimate מה שאנחנו מסוגלים לעשות בטווח הקצר, ואז אנחנו מתבאסים. זה כזה, מה, אני רוקד כבר חודשיים וזה עדיין לא מצליח לי, אבל אנחנו מאוד מאוד underestimate ברמה של הערכת חסר לגבי דברים שאנחנו יכולים להשיג עם קונסיסטנטיות ארוכת טווח. והדבר השלישי זה קצת להקדיש זמן ברמה של לקרוא ולהיחשף להיסטוריה של, של הריקוד והתרבות שמסביבו. כי בסופו של דבר הריקוד הזה לא נוצר בריק. הריקוד הזה מגיע מתוך תרבות מסוימת, מתוך קונטקסט היסטורי מסוים, עם כל הרעות והחולות שאולי מתלוות לאותה תקופה. כי התפתחות של רקדנים לטווח ארוך, זה בריא להכיר מה זה הריקוד הזה באמת. מאיפה המוזיקה הזאת הגיעה ודברים כאלה, זה משהו ש... מאוד עוזר לקבל איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר, ואז דרך זה גם להרגיש יותר מחובר לריקוד הזה. כלומר, זה לא פשוט עוד משהו שאני עושה. אם אתם באמת מתחילים לאהוב את הדבר הזה, אז שווה שתכירו גם מאיפה הוא הגיע.
והאם יש שיר או פלייליסט שאתה אוהב במיוחד בתקופה האחרונה?
אני חושב שאחד הדברים ש... קצת יותר קשים לרקדנים בשלב כזה או אחר של הריקוד שלהם, זה קיר שאני נתקלתי בו בשלב מסוים בריקוד שלי, וזה משהו שהיה לי מאוד קשה איתו. לפעמים מוזיקת סווינג, יש לה איזשהו צבע וטקסטורה ואופי מסוים. במיוחד כשאנחנו מדברים על ביג בנד ארה שנות ה-30 פלוס מינוס. ולפעמים זה יכול להרגיש כאילו זה הרבה מאותו הדבר. זה השמח והמרים והקצבי והמקפיץ, או עוד, עוד מילים שיכולות לתאר את זה בצורה כזאת אחרת. או לחילופין, אם אתם הולכים להתארגל, והעצוב והרגוע והכחול, ולוקחים את זה למקומות יותר בלוזים כאלה ואחרים. אבל יש את הממנים מאוד טיפוסיים של המוזיקה הזאת, שלפעמים אנחנו אומרים, וואלה, אבל יש קשת גבוהה יותר גדולה, רחבה יותר של רגשות שאני מרגיש, ולא תמיד מרגיש לי השמח הזה, לא תמיד מרגיש לי אבל ממש הדאון הזה. יש איזשהו משהו שאני מחפש שהוא על הספקטרום הרגשי, שאני דווקא מחפש מוזיקה שתיתן לי את זה. אז זה משהו שאני חיפשתי אותו הרבה זמן, ואז מה שעזר לי זה קצת לפתוח את העונה ברמה של להיפתח לסוגים נוספים של ג'אז. אם אנחנו חושבים על למשל סגנון כמו הארדבופ, אז הוא מביא איתו משהו אחר מבחינת הפיל ומבחינת הצבע ומבחינת המצב רוח, וזה משהו ש... שמרגיש כמעט כמו סווינג הרגיל במרכאות, הקלאסי, הביג בנד, ומצד שני יש בו גם עוד משהו, זה מצד אחד רקיד באותה מידה, מצד שני זה מרגיש טיפה אחרת, וזה משהו שאני חיפשתי הרבה זמן, עד שמצאתי את האמנים ואת המוזיקה הזאת, וזה משהו שאני ממליץ לחבר'ה שכבר עוקדים תקופה, כן לשמוע. אז יש נגיד את הפלייליסט של הסווינגינג בריז בערוץ של הספוטיפיי, בערוץ של סווינגית, זה הרבה יצירות קלאסיות וסטנדרטים קלאסיים בג'אז, ושירים שאתם מכירים, אבל יש להם פיל טיפה שונה, גם מבחינת הגרוב, גם מבחינת האווירה, וזה משהו שבדרך כלל פחות מכירים אותו. אז אני חושב שאם כבר פחות או יותר יש הכירות בסיסית עם המוזיקה, אז שווה גם ללכת לתקופות שונות של ג'אז, ולהכיר גם אמנים שונים של ג'אז, קצת לצאת מתוך המיינסטרים, ולפעמים זה משהו שמייצר חיבור עמוק יותר לאנשים, ברמה של איזה כזה, זה עוזר לי להיפתח לקשת רחבה יותר של רגשות בתוך החוויה המוזיקלית הזאת.
אז רון, המון המון תודה על הרעיון, היה ממש תענוג ומרתק.
תודה לך, בשמחה, תודה לכם.
ונראה שיש פתח לעוד פרקים נוספים בעתיד, אם יהיה לך זמן.
בכיף, בכיף גדול.
מגניב, אז תודה. תודה רבה שהזנתם, מקווים שנהנתם.
כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת.
בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הסווינג החשובים בארץ באתר israop.co.il. נתראה במסיבה.